ו-92.8 FM. כל חי. עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב, שעה שנייה של המהדורה המרכזית בכל חי. העורכת הראשית הסטיפלת פנחס בינדר, הטכנאי, ואת השעה הזו נפתח עם סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, שלום לך.
היי, שלום לך.
אומר הערב שר ביטחון יואב גלנט, מה שיוביל לשחרור החטופים זה רק האצת המלחמה, הפעלת עוד לחץ על החמאס, בעצם מה שאתם טוענים כל הזמן, אבל מנגד יש הדלפה כבר מהקבינט המצומצם הערב, יש שם סך הכל 5 או 6 אנשים, מדליפים משם דברים של אייזנקוט, שאומר חייבים לעשות עסקה כאן מהר ועכשיו, כל יום שלא עושים עסקה, הזמן של החטופים אוזל. אז בואו תעשה לנו רגע סדר בוויכוח הזה בין השניים.
תראה, אני חושב שההדלפה עצמה היא חמורה מאוד, כן? אני יודע שהדברים הם לא נכונים, אנחנו הולכים בשיקול דעת. בעצם הדברים שאומרים, ואני אומר לך שהם לא נכונים, הם גורמים לצד השני להתבצע בעמדתו. המטרה שלנו באמת, מטרה עליונה להחזיר את החטופים, בל נשכח את זה, הילדים של כולנו, החברים שלנו, המשפחות, אנחנו צריכים להחזיר אותם הביתה. להחזיר אותם הביתה זה לא לדבר שטויות, ולא לפלוט שטויות מחוץ לקבינט. כי מי שאומר כזה דבר, הוא פוגע פשוט במסע ומתן. וזה לא נכון, אנחנו לא נעצור את הלחימה עד שהם לא יבואו אלינו לשולחן המסע ומתן, ויגידו משחררים את החטופים. כי הלחץ הזה מביא את מקדם את השחרור שלהם, ואסור לנו להרפות.
אז כלומר, המשך הלחימה בכל הכוח, זו הדרך להביא את החטופים, ושאתה אומר שההדלפה מהקבינט חמורה, אתה יודע שזה 5-6 אנשים, אפשר להביא את כולם לבדיקת פוליגרף, אחת ולתמיד, ולסיים עם העניין.
אני בעד, אני לא מבין מי יש לו אינטרס להדליף כזה דבר, אני בטוח לפחות שאחד לא מדליף שם, כי יש פה עניין, תמיד, להזיז את החטופים.
העיתונאי ירון אברהם מפרסם ציטוטים מתוך ישיבת קבינט מצומצם, נמצא שם נתניהו, שר הביטחון, השר גנץ, השר אייזנקוט, נמצא שם אריה דרי, חבר הכנסת הרב דרי, וזהו, נחשב לו, מי עוד נמצא שם?
תשמע, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני בטוח, לפי העיתונאי שאתה אומר בזה, זה לא בטח לא בא, לא מנתניהו ולא מדרי, מרב דרי. תשמע, ואני אומר לך דבר אחד, מי שעשה את זה, זה חמור מאוד, כי תשמע, שחמאס לא יבנו על זה, אנחנו לא נעצור את הלחימה, אנחנו לא נשברים, אנחנו מאוד חזקים ורוצים את החטופים כאן בבית, אם לא ישחררו את החטופים, אנחנו לא נעצור את הלחימה, אני אומר לך את זה בוודאות. וצריך להחזיר את החטופים, כי מה שעושים הדברים האלה, כל הדלפות והוויכוחים הפנימיים שלנו, כן? זה ויכוחי סרק שבסוף יוצאים לתקשורת, מגיעים לאוזניים הלא נכונות, ואנחנו אחרי זה תמיד בבעיה, אנחנו לא בבעיה כי אנחנו ממשיכים להילחם, אתם רואים את זה, גם הלחימה היום בעצימות גבוהה, אנחנו דואגים ללחוץ איפה שצריך, חברי ועדת חילוץ וביטחון גם כשאנחנו מוודאים תמיד שיש לחימה ולא עוצרים, כל עוד אין פתח להחזיר את החטופים. אם חמאס רוצה איזשהו הידברות מסוימת, שיחזיר את החטופים קודם כל, לפני הכל.
תגיד, בית הדין הבינלאומי בהאג, עם עוד אין החלטה, אבל אתה יודע, כל מסע הצביעות הזה, סליחה שאני אומר, אנחנו משתפים איתו פעולה למעשה, אנחנו שולחים שם שופט, עורכי דין, מביאים את טענותינו, כאילו בכלל יש פה איזה צד של אחוז שישראל עושה פה רצח חם אחרי מה שקרה כאן.
תראה, היו מקרים בעבר שלא השתתפנו, זה לא היה כשבתו, כבית דין, אלא היה מקרים שהוא העביר איזה דיווח, כל מיני גורמים של האום, שאז לא השתתפנו. והיום אנחנו נמצאים בפני בית המשפט, לא יודע מה הסמכות שלו, אבל הוא יכול להעביר המלצה למועצת הביטחון של האום. אבל עדיין, כן, במקרה הזה שווה לנו לבוא ולהוכיח, לראות את הדברים. אין לנו ויכוח בכלל, אנחנו לא צריכים להוכיח לאף אחד, אבל כן אפשר להציג מצגות או סרטונים, לראות את מה שעשו פה החמאס, צריכים לדעת, העולם צריך להבין את זה, שאנחנו מלחמה על קיום של ישראל, אנחנו נמשיך אותה עד שנבטל את החמאס, את הסכנה הקיומית של חמאס, מהדרום.
בוא נדבר על התקציב. אתה דיברת עם השר שלמה קרעי מאז הבוקר?
האמת היא, לא נפגשנו, הייתי בפעילות, עוד בפעילות שלו, לא ישבנו.
חבר בליכוד שמתנגד, מצביע נגד התקציב, בשל קיצוץ במשרדו, הגיוני, זה לעניין.
אני חושב תמיד זה היה קיים, לא משהו חדש, ששרים...
5% בכל משרדי הממשלה, קיצוץ רוחבי.
נכון, זה מחויב. תשמע, מאיפה המדינה תביא את הכסף? שיש לך איזו השקעה חשובה בבית, או חס וחלילה מישהו בבית צריך עזרה כספית, אז כל אחד נותן את זה מעצמו. יש קיצוץ רוחבי נכון, השתדלנו שזה יהיה במקורות הנכונים, וכן, יש קיצוץ, מה לעשות? השקענו 55 מיליארד נוספים בביטחון, הדברים עולים כסף. פצצות, אלפי פצצות שאנחנו זורקים בעזה, ואנחנו נצטרך גם להמשך, עולים המון כסף.
אז אתה אומר, הקיצוץ הרוחבי הזה לא מצדיק התנגדות או הצבעת נגד בתקציב, בטח שמדובר בשר, ובטח שמדובר בחבר ליכוד, וחלק מהעניין.
לא, זה מה שאתה אומר. אני אומר שכל שר פועל למען המשרד שלו, זה מה שמצופה ממנו, כן? אין לי ציפיות אחרות משר, כן? כל אחד דואג למשרד שלו, חלקם, כן, וכמובן גם ויתרו על תקציבים, במקומות שהיה אפשר, כל אחד לפי העניין. וישבו עם ראש הממשלה, שר שר, ויש מקומות שידנו את הדברים, אבל בכל זאת, כן, קיצוץ מתחייב, הקיצוץ לא מכסה את כל המלחמה, אגב, אנחנו צריכים עדיין לגייס סכומים מכל מיני כיוונים.
חבר הכנסת ניסים ואטורי, סגן יושב ראש הכנסת, תודה רבה לך.
תודה רבה לך ולמאזינים, בשורות טובות לעם ישראל.
בשורות טובות, אמן, בקרוב, תודה רבה. אם כן, כך הם הדברים. עכשיו נביא כמה כותרות מתוך דבריו גם של שר הביטחון יואב גלנט במסיבת עיתונאים שהוא קיים לפני זמן קצר. את חלק מהדברים השמענו כאן בשידור, אבל עוד כמה דברים מתוך דבריו של שר הביטחון. לא רק הדגש על כך שצריך להמשיך במלחמה כדי להביא לשחרור החטופים, אלא הוא גם מדגיש ואומר, עברנו שלב אחד במלחמה, אנחנו עכשיו מתחילים את השלב השני, לא להתרשם מכך שכוחות צהל יוצאים מהרצועה, הוא אומר, זה חלק מהתוכנית, זה מה שתכננו שיקרה, וזה פחות או יותר בהמשך לדברים שמודלפים מתוך הקבינט, ותוך כך מבקר המדינה כבר מתחיל לנסות ולפתוח בחקירה משלו על אירועי השביעי באוקטובר, הוא כבר מבקש מצהל שורה של מסמכים, הוא מדבר על כל סוגיית תפיסת הביטחון הלאומי והשפעה על הדרג המדיני וצהל, הוא רוצה רשימות של תחמושת וחלפים לפני המלחמה ובמהלכה, את המתכונות המדויקות של הגנת הגבול ברצועת עזה, מרכיבי הביטחון, תקציבי כיתות הכוננות, מספר האנשים שהיו בכיתות הכוננות, כל מהלך האירועים בשביעי לעשירי, כולל יומנים, כולל דוחות, כולל מי ידע על מה, והוא גם מבקש רשימת מסמכים מסווגת, שלא נוכל לומר כאן, אבל היא רשימת מסמכים שאותה הוא מבקש מאמן, מאגף המודיעין בצהל, וזה מבקר המדינה כגוף עצמאי שכבר פותח אולי בחקירה הראשונה הרשמית לאירועי השביעי באוקטובר, החקירה שתחל דווקא על ידי מבקר המדינה שיגיע למסקנות משלו בנושא הזה. אז אלו הם הדברים. חמאס מפרסם לפני חצי שעה עוד סרטון של לוחמה פסיכולוגית בהם נראים שלושה חטופים, ולטענת חמאס אלו חטופים שנהרגו מהפצצות ישראליות, ומדובר ביוסי שרבי, באיתי סבירסקי ונועה ארגמני. אלו שלושת החטופים שנראים מהם בסרטון. חלק מהסרטון פורסם אתמול, החלק האחרון מתפרסם היום, ובחלק הזה טוען החמאס ששלושתם נהרגו כתוצאה מהתקפות של צהל על המקום שבו הם שעו ברצועת עזה. וכאמור מדובר בלוחמה פסיכולוגית תהורה לכל דבר ועניין, ולכן גם לא נשמיע את הסרטון הזה וגם לא נביא תוכנו, כי באמת אין הרבה מה להוסיף על הדברים האלה. בן דרור ימיני איתנו, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
תשמע, אני לא יודע עם מה להתחיל, עם הג או עם מה שקורה אצלנו, אבל אני בוחר דווקא להתחיל, אתה יודע, אנחנו עם החדשות, עם החדשה, האירוע האחרון. הדלפה מתוך חדר קבינט מצומצם שבו נמצאים שישה אנשים, בעודם מכונסים, לפני זמן קצר, חצי שעה, יוצאים משם כותרות, שורות, ציטוטים, כולל פסיקים וכולל נקודות. תגיד, זה תקין?
לא, זה לא תקין, זה לחם חוקה של העיתונות. אתה יודע, אתה תמיד בצורך העניין עיתונאים, אנחנו אומרים, אה, איזה יופי שיש עדפות, אבל אתה יודע, יש מקרים שבהם אתה אומר, חבר'ה, די, מספיק. זאת אומרת, כאילו, ואני לא חושב שכל דיון סודי צריך להפוך לדיון פומבי. וזה מה שקורה הרבה מאוד פעמים. זה מה שקורה. זה עצוב. עצוב לראות שזה קורה.
כן, בעיקר כשיש, אתה יודע, מספר קטן של אנשים, אולי פעם אחת צריך לדרוש איזושהי בדיקה או משהו. תראה, הדלפות מהממשלה זה בסדר, או כל מיני מקומות, מקורות אחרים, אבל לא בענייני מלחמה, בזמן מלחמה, לא יודע. נראה קצת חריג, אני לא בא בטענה לעיתונאי שפרסם את הדברים, אלא למי שהדליף אותם. תגיד, הוויכוח הזה, אפרופו הדלפות מהקבינט, האם... מה שיביא לשחרור החטופים זה עוד לחץ על חמאס להגביר את העוצמה, להגביר את האש, או ההפך, למתן, להגיע לעסקה מהירה, לתת להם את מה שהם רוצים, להוציא את החטופים כמה שיותר מהר, ואז להמשיך במלחמה. וזה ויכוח בתוך הקבינט.
אין דבר כזה, אין דבר כזה. יש איזשהו סוג של אשליה, שאני לא ברור מי מוכר אותה, שכביכול, נו, בוא נוציא את החטופים, ואחר כך נמשיך. אין דבר כזה אחר כך נמשיך. ברגע שיש הסכם, ישראל תחבר אותו, וההסכם לא יאמר שאנחנו ממשיכים. אם הוא לא יאמר שאפשר להמשיך אחר כך, אז אי אפשר יהיה להמשיך אחר כך, מכיוון שזו הדרישה. ומכיוון שהדרישה המרכזית של החמאס היא בעצם הפסקת הלחימה, כי הלחימה מפריעה לו, כי הלחימה פוגעת בו, אז זה לא יקרה. אז בואו לא נהיה באשליות. לפחות את האשליה הזאת צריך להוריד מהשולחן. האם כדאי להפסיק את המלחמה כדי לשחרר את החטופים? היינו כבר בסרט הזה. היינו עם עסקת ג'יבריל, והיינו עם עסקת טננבאום, והיינו עם עסקת שליט. ואנחנו יודעים טוב מאוד מהתוצאות. והתוצאות הן הרסניות למדינת ישראל. זה סימנים של חולשה, סימנים של קנייה. אנחנו קצת התבלבלנו, כי את החטופים צריך להביא לשחרור, בכל, צריך לעשות כל מאמץ, לא צריך כל מחיר, ואנחנו קצת התבלבלנו, כי עברנו מכל מאמץ לכל מחיר. כל מחיר, אז בוא ניכנע. בוא נחזיר להם, בוא ניתן להם את העוטף, אם זה כל מחיר. זה דבר אחד, אין דבר כזה כל מחיר, זה פשוט מסוכן גם לומר את זה. אני שומע את זה מכל מיני אנשים, ואני אומר, מה קורה להם, ריבונו של עולם? אתם לא יודעים שסינוואר מקשיב לכל מילה בשיח הציבורי בישראל? בוודאי לשיח של הבחירים? מה, אתם לא, באמת לא יודעים? אז אנחנו ראינו גם אתמול וגם היום את הרמטכ"ל ואת שר הביטחון אומרים, אתם השתגעתם? הם לא אומרים זה במילים האלה, והם אומרים רק דבר אחד יביא לשחרור החטופים, וזה המשך המאמץ המלחמתי. זה מה שסינוואר צריך לשמוע. ולא את הקולות שאומרים עכשיו, 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 כי עכשיו, 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 הכוונה היא לקניעה עכשיו, עכשיו. האם בסרט הזה אסור לחזור עליו? ואני אומר את זה בכאב, לא עם דעת
פופולרית היום,
בתקשורת כמו שכולנו יודעים.
אתה יודע, השאלה הנשאלת היא, הרי בסוף יש בצד השני גם משפחות, ויש גם בצד השני היסטוריה לצערנו, כמו שהזכרת אותה כאן. אין חשש שהסיפור הזה פתאום יתפוס אותנו גם בעוד שנתיים? אתה יודע שנציין?
בוודאי.
שנתיים לאוקטובר.
בוודאי. בוודאי. הרי אם תהיה כניעה, זה בדיוק מה שיקרה. בדיוק, אבל מה שיקרה. זה מה שאנחנו רוצים, אני מאוד מקווה שלא. מאוד מקווה שלא. עלולים להגיע לשם.
ההשתתפות שלנו במה שקורה בהג בעיניך חשובה, למרות שאנחנו משתפים פעולה עם הצגה צבועה מיסודה ברמה הכי קשה שאפשר להגדיר, ואנחנו משתפים את הפעולה בעל כורחנו, אבל זה נכון לעשות זאת?
במקרה הזה זה היה נכון, ולא רק מהסיבה שבעצם הייתה לנו הזדמנות נהדרת להציג את עמדת ישראל. אני חושב שהיא גם הוצגה בצורה נהדרת. הם עשו שם עבודה. עזוב עכשיו את כל הוויכוחים שיש על מערכת המשפט. כן רפורמה, לא רפורמה. צריך להודות, הם עשו עבודה פשוט מצוינת. המשפטנים מישראל, של משרד החוץ, של משרד המשפטים, עשו פשוט עבודה נהדרת. עד כדי כך שאני קורא כל מיני תגובות מזרחית, כולל בלוגר אחד שאצלם לפחות הוא נחשב ידוע ומקובל, שאומר, הייתי בטוח ביום חמישי שהבסנו את ישראל. עכשיו, אחרי ששמעתי את העמדה של ישראל, אני כבר לא כל כך בטוח. זאת אומרת שהייתה פה הצגת תכלית מצוינת מטעם ישראל, ויש עוד כמה אנשים בעולם ששמעו את הדיון הזה.
טוב, צריך לראות גם מה בית המשפט הזה בסוף יאמר
נכון,
את דברו.
נכון, נכון.
עד כמה זה מוטה או לא מוטה.
המאבק פה הוא הסברתי. ובמאבק ההסברתי הזה, ישראל זכתה בנקודות, כי ההצגה של דרום אפריקה הייתה מגנטית, ההצגה של ישראל הייתה עניינית וגם אפקטיבית.
טוב, לסיום, אתה יודע, הנושא שאנחנו כולנו ככה עוסקים בו כבר כל כך הרבה זמן, ברקע של כל הסיפור הזה של השביעי באוקטובר, אנחנו חזרנו לדבר על בגץ, חזרנו לדבר על הפילוגים, חזרנו לדבר על השסע שהיה כאן בשישי לאוקטובר. נדמה שאנחנו לאט לאט נגררים לשיח הזה, אולי זה בריא, אולי לא, אנחנו בסוף כן עדיין מדינה דמוקרטית, אבל אתה יודע, בגץ כן מרשה לעצמו לפסוק את מה שהוא רוצה בעיתוי שנוח לו. הדבר הזה מוביל אותנו שוב לראות הפגנות, שלשום שוב צירים נחסמים במוצאי שבת במרכז הארץ. זה בסדר שנחזור לשם? אתה חושש שנחזור לשם? צריך לעשות משהו כדי לא לחזור לשם?
שאלה
מצוינת,
והיא באה דווקא על רקע העובדה שהיום מתקיים באוניברסיטת רייכמן דיון מאוד מעניין, שהיו בו כאלה שתומכים בשני פסקי הדין האחרונים המאוד אקטיביסטיים, סבירות ונבצרות, וכאלה שלא תומכים. וראית שיח אקדמי לחלוטין, מצד אחד פרופסור דניאל פרידמן, מצד השני פרופסור רוזנאי, והיו שם עוד פרופסור איליה כהן שצידד דווקא בעמדה של פרידמן ועוד. אבל היה דיון ענייני, ואת הדיון הענייני הזה אי אפשר להפסיק ולא צריך להפסיק, כי כמו שאמרת, אנחנו דמוקרטיה. אני לא רוצה את השיח המרעיל והרעיל, אני כן רוצה את השיח הרציני. ובשיח הרציני, אני אומר לך את דעתי, אני לא חושב שצריך את ההפיכה המשטרית, אני חושב שכן צריך את הרפורמה המשפטית. כי אי אפשר להמשיך ככה. כי האקטיביזם הלך רחוק מדי, והתגובת הנגד גם הלכה רחוק מדי. יש מקום לפשרה, יש צורך בפשרה, והשיח הציבורי, אני מאוד מקווה שיוביל לפשרה. לא לעוד אימות, לא לעוד פילוג, לא לעוד שסעים, אלא לפשרה שתהיה מקובלת על רוב הציבור.
בן דרורי מיני, כרגיל תובנות מעניינות, תודה לך על השיחה.
תודה ונקווה.
בשורות טובות, אמן, תודה. שלום לרועי יונובסקי.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. ברוך הבא קודם כל, אתה חוזר שלושה חודשי מילואים. קודם כל, איך אתה?
אנחנו נמצאים, תדע לך שזה חתיכת אירוע הרבה יותר מורכב ממה שאני חשבתי. אתה יודע, אתה חי מציאות אחת. אתה יודע לך, בכלל רק ברמה האישית, בכלל לא מדבר עכשיו על משהו כללי או לכל המילואימניקים. ברמה האישית, אתה פתאום תולשים אותך מהבית בשבעה באוקטובר לצוות שלך, למילואים, לחזור להיות חייל, ממש ככה כאילו, לחזור כאילו לכאורה איזה 15 שנה אחורה, אתה ממש מרגיש שוב לוחם בשירות סדיר, עוד פעם לעזה, עוד פעם מבצעים, עוד פעם אתה בתוך שגרה שהיא שולה לגמרי מכל מה שאתה חי, ופתאום ביום אחד אתה גם אחרי 100 יום אתה גם יוצא החוצה, אתה חוזר למציאות הזאת.
ופתאום אתה רואה מכוניות נוסעות וכבישים וחנויות ואנשים הולכים במדרכה, אתה לרגע לא מבין, רגע איפה אני, זה הרגשה.
ממש ככה, שלא לדבר על, אתה יודע, לחזור למקום העבודה ולחזור לשגרה והילדים וזה, זה מה שיש הרבה מאוד מילואים נקים חווים.
לוקח את השבוע, שבועיים להתאפס בכלל, להבין שבוקר וערב ויש שעון ויש... כן, ובבוקר קמים ובלילה יושנים, הכל הפוך. תגיד, אתה חוזר משם עם רשמי מסע, מה שנקרא. ואני רגע רוצה לתאר לך את התמונה שהמאזינים שלנו חושבים כשאומרים את המילה עזה ב-20 שנה האחרונות, ואתה תגיד לנו בסוף מה המציאות. אנחנו דמיינו או מדמיינים שרצועת עזה זה מקום הכי נכשל בעולם, שהביוב זורם ברחובות, בתים מתים ליפול. בעיר עזה עצמה, נכון, יש מגדלים רבי קומות, אבל זה מגדלים כמו שנמצאים ביוגוסלביה, כאלה של שנות ה-30. אין שום תחבורה, אין ירוק בעיניים, הכל ירוד, מרוויחים שם, לא יודע, $100 לחודש, אז בטח אין שם שום דבר מעבר למזון בסיסי. חיים שם 2 מיליון איש אחד על השני, בצפיפות עזויה ואדירה, וזה מה שאנחנו חושבים שנראית עזה. אתה יודע, כמו מדינת עולם חמישי. עכשיו, אתה היית שם 3 חודשים. זה מה שראית?
זה מה שחשבתי שאני אראה, כי גם אני הייתי בעזה לפני 15 שנה, בפעתים, באזורים מאוד מאוד ספציפיים, וזה באמת נראה אולי קצת דומה למה שאתה אומר, אבל כשאתה מגיע לשם ואתה רואה את העיר עצמה, אתה רואה תמונה שעולה לגמרי, לגמרי. עכשיו, אני לא אכנס למספרים של כמה מרוויחים שם ומה יש, וזה כבר לא שיח. אני מדבר על מה שראיתי בעיניים, ובסוף בעיניים אתה רואה עיר, ככל הערים, היא הרבה יותר דומה לתל אביב שבה אני גר, עם, מאשר, לא יודע מה, לכל עיר ערבית אחרת שאתה מכיר בארץ או באזור עיר, לכל דבר, עם בתים גדולים, שדרות רחבות, יש פארקים, יש חציבור, יש איזה אגם אפילו קטן באיזשהו מקום שהיינו בו, ירוק, צפיפות, באזורים שאני הייתי, שוב, רק בלקתי זה גם מספרית, אבל אני מדבר על מה שאתה רואה בעיניים, לא, אין איזשהו משהו חריג מעבר לכל עיר רגילה שאתה מכיר, אולי קצת במחור לפליטים, אבל לא משהו מעבר, ויש עושר בעין, זאת אומרת, בחלק מהמקומות יש אחוזות פאר, יש מקומות עם, לא יודע, עם ריהוט חדיש, עם מכשירי חשמל מתקדמים, זה שם, וגם את הסחורות, אתה מסתכל קצת על מאיפה הן מגיעות, אז אתה רואה כל המזרח התיכון, מצרים, ירדן, הכל מה שאתה יכול לדמיין. ואתה נמצא שם, ואני בכלל לא מדבר בכלל על מה שנמצא שם ברמה החמאסית, אני מדבר רק על החיי היום-יום, כי בסוף אתה הופך להיות עזתי, כי אתה חי שם, ואתה חי מהמקומות האלה, ואתה נמצא בבתים, ואתה רואה את הכל. אז אתה אומר, רגע, זה שולל לגמרי מהתמונה של מה שדמיינתי, של עיר תחת מצור, של עיר שלא...
תחת כיבוש, שאין בכלום.
זה לא שם, וזה בכפיסה הזאת, ולתוך כל זה, אתה נכנס לדיסוננס שבה אתה רואה שבמקומות האלה של עירים בדיוק כמו הבית שלך, בדיוק כמו הבית שאני גר בו בתל אביב, יש דבר אחד שהוא שונה. זאת אומרת, יש לך גל ילדים רק כמו גל ילדים, הבית ספר רק כמו בית ספר, הבית נראה כמו בית, הבניין יפה, יש מעלית חדש, הכל זה, הכל יש. והמטבח כאילו ממש משהו שהיית שמח שיהיה לך גם הבית כזה ישר מהקבלן, אבל בתוך זה יש אמלח, ויש נשק ויש חמאס. וזה הדיסוננס, שאתה באותו מקום בדיוק, ואתה רואה שם את כמעט כל בית, חומרי תעמולה, ונשק שהוא לא מוכבה. הוא נמצא, אתה יודע, בכניסות לבתים, כדי שמי שיצטרך לבוא ויקח, ומלהו, ומתחמל לחימה, וכל זה בתוך אזור אזרחי, וזה זה מה שהתמונה שנגלית נגד אליך, והיא שאתה מפנים, התמונה הזאת היא בסופו של דבר, אתה מסתכל בעיניים צבאיות, אתה מפרק את התשתית, אתה הורס את המקומות האלה, אתה מחסל מה שצריך, הכל טוב. כשאתה יוצא החוצה, אתה מבין שיש פה אירוע הרבה יותר מורכב ממה שהרבה אנשים לדעתי חושבים, האירוע הזה של עיר, מגורים, אוכלוסייה וטרור בתוך זה, משהו שהוא ייחודי לדעתי בעולם.
תשמע, זה מעניין מאוד, אתה יודע, גם התיאור של מה שאתה מתאר, וגם בסוף, הרבה מאוד כסף הגיע לשם. הרי אלו לא דברים שאנשים מקבלים בחינם. אנשים צריכים לעבוד כדי להגיע לבית וכדי להגיע למכוניות ולציוד חשמלי ולרעיתים ולדברים כאלה. ולנו כל הזמן מטפטפים 20 שנה שאנשים שם רעבים ללחם, שאנשים שם מרוויחים 100 שקל, שאין שם חיים, שאין שם כלום. אם יש שם משהו מבריחים אותו. ואתה לא מתאר רגע את הבתי פאר של בחירי החמאס שגרים בשכונות יוקרה בדיוק כמו צפון תל אביב. אתה מתאר את חיי היום-יום של האזרחים הרגילים, ויש להם הכל.
יש שם חיים אזרחיים, סדרים לחלוטין, אם לא יותר, ממה שאני ראיתי, והייתי גם בשכונות שהוא די גדול, זאת אומרת, גם בשכונות בתוך העיר, גם באזור לטטרה, בית להאייה, האזור של ליד מחלה פליטים, ג'באליה, גם מחלה פליטים, הוא הרבה פחות גרוע ממה שתניהלתי, לפחות ממה שמתארים. וכן, זה באמת, מה שאתה מתאר הוא באמת מה שרואים שם בעיניים, שעולה לגמרי ממה שאתה חושב, ובתוך זה אתה רואה את חמאס, וזו תמונה שהיא מאוד מטרידה אותך ביום-יום שאתה מסתכל על זה כך.
תודה רבה לך כאן על השיתוף בחוויות, במה שראית, מעניין מאוד. רועי ינובסקי, תודה רבה לך. גם עיתונאי שמשתחרר מעזה, מילואים כמובן, ואלו רשמי המלחמה הזו. אנחנו יוצאים לפרסומת.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
חברת הכנסת מיכל וולדיגר, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי, וערב טוב לכל המאזינים.
כן, שיהיה בשורות טובות. אנחנו ככה בתקופה כזו שעסוקים באמת במה שעובר על עם ישראל,
ותוך כדי זה... אמן ואמן, מיוחד לאור, כן, נשלח תנחומים למשפחה של הנרצחת ברננה, של כן. הפצועים כולם, החלמה מהירה. כן, ימים כל, לא פשוטים.
כל יחד. הארץ חזית, זה המצב.
כן.
התקציב עובר היום, על רקע המלחמה.
עובר בממשלה, יש עוד דרך לעבור גם כנסת, כן.
כן. יש עוד דרך ארוכה, אבל לא ארוכה, אבל יש עוד דרך.
לא ארוכה, נכון.
אבל בוא נאמר שסיכמו פחות או יותר על התמונה, ישיבת הממשלה היא הדרמטית שקובעת, קבעו איפה מקצצים, למי מקצצים, למי מוסיפים, לאן הולך הכסף. אז כמובן שתקציב הביטחון גדל בצורה אדירה וגדולה, ואת עסקת כסגנית שר האוצר הרבה מאוד זמן בנושא תקציב בריאות הנפש, בטח אחרי השביעי באוקטובר הדבר הזה הפך להיות הוראת חירום או אירוע לאומי אדיר. אחרי המספרים, אחרי מה שקראת, מרוצה?
תראה, קודם כל עוד לפני המלחמה, כל נושא של בריאות הנפש והבריאות הנפשית של כולנו, זאת המערכת שרעבה, מורעבת, שאתה צריכה לא מעט משאבים וכוח אדם ותשומת לב שלא ניתנה לנו לעולם. והנה באה המלחמה, ואתה יודע, להתנהל בשעת חירום עם מערכת שמתחילה לא הייתה משהו, זה קשה שבעתיים. ולכן היה חשוב להשקיע ולחשוב ולתת לא רק משאבים אלא גם חשיבה חדשנית ופורצת דרך. אני אומרת תודה, אתה יודע, אומרת, למדתי להודות ולהגיד תודה על מה שיש. כמובן שהייתי שמחה אם היה יותר, אני גם יאבק וימשיך להיאבק שיהיה יותר, אבל בשלב הזה שאנחנו נמצאים כולנו באמת במצוקה וצריך בכל מקום לתת עוד ועוד, אני שמחה שזה המצב.
שאת אומרת שאת שמחה שזה המצב, זה אומר שאולי, אני לא יודע איך לנסח את זה, אבל אולי מאז יצא מתוק, זה המשפט. אולי בגלל...
לא. מסכימה איתך שלצערי הרב לא היינו צריכים את המלחמה, אבל לצערי הרב המלחמה היא בהחלט הזיזה הרבה אנשים המקום הנוחות שלהם, ולהבין ש...
כלומר, המאבק שאת מנהלת שנים ארוכות עוד לפני הגעתך לכנסת, כשהוא נתקל במשך כל כך הרבה זמן באטימות או בחוסר הבנה לצורך האדיר הזה של ריפוי הנפש, בדיוק כמו ריפוי הגוף, כרגע זה פתאום מגיע לראש סדר עדיפויות, ובבת אחת כל ההישגים האלה ממומשים. זה סיכום הדברים שלך.
אז קודם כל לא הייתי אומרת כל, כי יש עוד כל כך הרבה תוכניות, אני תמיד אומרת בחצי חיוך, שגם אם אני אהיה עכשיו 10 קדנציות בכנסת ומלאות, והצטרפו אליי עוד לא מעט חברי כנסת, יהיה לנו מספיק מה לעשות בתחום בריאות הנפש, כי באמת בכל נקודה, בנקודה שבה אתה נוגע בתחום בריאות הנפש, יש מה לעשות ויש מה להשקיע, יש מה לחדש, ולכן זה לא כל הדברים שאני הייתי רוצה, אבל בסיטואציה הנוכחית, אני חושבת שזה תקציב יפה. שוב, הייתי שמחה ליותר, ואני אדרוש יותר, ואני גם מבקש שממשרד הבריאות שיסית ממקומות אחרים בתוך התקציב שלו לבריאות הנפש ולבריאות הנפשית של כולנו. אבל כן, בשלב זה,
אבל הדבר המשמעותי, אם אנחנו רגע מדברים על זה, כן, בריאות הנפש זה תחום שהוא חולש על כל כך הרבה, זה כמו קשת רחבה של דרגות, כן, יש את המתמודדי נפש המורכבים, הקשים, שנמצאים בבתי חולים, שנמצאים באשפוז, לשם לא מגיע הכסף. הכסף הולך עכשיו לכל הטיפולים המהירים, למרפאות, לכל נפגעי החרדה, 7 באוקטובר, מפונים, חיילים שחוזרים
למילואים. לא, זה לא מדויק, אבי, זה לא מדויק, כי קודם כל אני מסכימה איתך שזה קשת רחבה מאוד של אוכלוסיות בתוך התחום של בריאות הנפש. אני חייבת לומר אותם, בלי לפגוע בכך חליל, אני יכולה לדבר על עצמי. גם אני צריכה, וכולנו צריכים בריאות נפשית, כולנו צריכים חוסן. ללא חוסן נפשי, אנחנו לא נצטרך להתנהל ביום-יום. לכן כולנו צריכים את זה. צריך להשקיע גם בעובדים הסוציאליים הקהילתיים, בתוך הרשויות המקומיות שישבו ויתנו, ויתנחו ויעשו. שזה מצד אחד, וזה כולנו. אנחנו לא מאופיינים כמתמודדי נפש. ועד הקצה השני, שלכל האורך יש כמובן עוד ועוד אנשים, ובקצה השני באמת אותם אנשים עם מחלה כרונית, אקוטית, שהם זקוקים לאשפוזים או לכל מיני מסגרות שהם בעצם מחוץ לקהילה. חלק מהתקציב, מהתוספת לתקציב, לא מהתקציב, אל תשכח שיש גם תקציב שוטף, אנחנו מדברים על תוספת לתקציב, היא גם חלקה תהיה מופנית לבתי החולים, לשיפור התנאים בבתי החולים. כמובן גם לקהילה, קהילה היא חשובה, כי אני רוצה שבסופו של דבר, אם אני מסתכלת רגע על יעד וחלום, אז כן, רוב רובם של הקשיים הנפשיים אמורים להתרפא ולהיות מטופלים בקהילה, לא במסגרות סגורות נעולות בבתי החולים. אבל בסוף גם אם נגיע לאיזה עולם אופטימלי, עדיין אנחנו לא חסינים למחלות ומחלות יכולות להתפתח, ולכן בוודאי אסור לנו להזניח את בתי החולים, וצריכים לשים שם תקציב לשיפור גם התנאים הפיזיים, שהם עלובים, מעליבים, ולא מרפאים את האדם, אלא איפה אחד מביאים אותו למצב גורל יותר, וגם כוח האדם בבתי החולים, שזה לא רק הפיזי, אלא כוח האדם, אתה בסוף צריך מטפלים, שיטפלו במתמודדים, הם המאושפזים, וגם שם צריך לשים דגש. אז התקציב, התוספת התקציב בהחלט מתפרסת על פני כל המגוון העצום והגדול שיש שירותים בקהילה וגם שירותים בבתי החולים.
טוב, עניין אחר ואיתו גם ככה נסיים, כי בסוף אנחנו בתוך אירוע גם אמוני, אידיאולוגי של תפיסות עולם, אחרי מה שקרה כאן, ואנחנו עדיין, לפחות התמימים שבינינו חשבו ששלושה חודשים אחרי המלחמה כבר לא יהיו כאן אנשים שיקראו להמשיך להכניס פועלים ולהמשיך לשלם מזכורות אל הרשות הפלסטינית ולהמשיך להעביר לשם כסף ולחזק אותה. פשוט הקונספציה הזו חוזרת ובגדול. הכחלום נדמה בעינינו?
זה ממש כך, אני כל יום צריכה לשפשף את העיניים, ואני אומרת, עולם הפוך ראיתי. אנשים שראו במו עיניהם, איך הקונספציה נשברת לרסיסים, ואיך שקט לא מביא שקט, ואיך אנחנו לא נצליח לקנוק אותם, כי בסופו של דבר הם רוצים לזרוק את כולנו לים, במקרה הטוב ובמקרה הרע, לגזוז, לאנוס, להשמיד ולאבד. הלו?
כן, אנחנו שומעים כל מילה.
כן, אז אני אומרת שבהחלט ראינו את זה, קיוויתי שאנשים יתפכחו ויבינו שהרשות הפלסטינאית היא זהה, היא the same, זה אותו דבר. במיוחד שאנחנו רואים שהיא ממשיכה, א', לא לגנות מה שקרה, וב', לשלם למחבלים שרצחו בנו משכורות. ולכן בעיניי זה אותו דבר, ואסור לנו בכלל, בהחלט, בשום פנים וצורה ואופן, להכניס לפה עובדים פלסטינאים, ובוודאי לא להעביר להם כספים. אנחנו צריכים להתייחס אחרת לרשות הפלסטינאית, ולא לאפשר לה גם אפילו, בוודאי, להגיע גם ולשלוט בעזה.
חברת הכנסת מיכל וולדיגר, תודה רבה על השיחה כאן, בשורות טובות.
תודה.
הרב אליעזר סורוצקין, שלום וערב טוב.
שלום וברכה.
מנכ״ל החינוך העצמאי, אנחנו מדברים הערב, קודם כל, בצל האירוע הכואב שמתרחש על קברה של שרה שנירר בפולין. אלמונים הגיעו ופשוט השחיתו את המקום. אירוע אנטישמי לכל דבר ועניין.
כן, באמת, א', זה עצוב מאוד, אבל אני חייב לומר שעדיין הרשויות שחוקרות, הרשות עיריית קרקוב, לא ברור מה זה. יש חלק שחושבים שאולי זה היה שתי שיקורים. יש שם ויכוח גדול בין העירייה שרוצה להפוך את הבית קברות, שאגב זה לא הבית הקברות המרכזי של קרקוב, זה פלח עיריית קרקוב, זה נקרא פלאשוב, שבזמנו שם היא נקברה, זה נקרא בית קברות החדש, הוא לא קיים היום, הוא בשנות הזעם נחרש ונעלם לגמרי. רק לפני 20 שנה בהשוואה של שנות אגודת ישראל באמריקה, ועוד אנשים טובים פה בארץ הקימו את המצבה, יש כאלה שחושבים שזה סכסוך בין העירייה שרוצה להפוך את זה לאתר הנצחה, שאנחנו מעוניינים בזה. שיעלו אנשים למקום, ובין שכנים שרוצים שזה יהיה פארק, וייתכן שזה גם אירוע אנטישמי, בכל צורה זה מאוד עצוב, אחרי כל כך הרבה שנים, שחיללו את הקבר, הפילו את המצבה, ואת הגדר שעשו מסביב, אני אבל רוצה לומר איזושהי מילה אחת, נכון שחיללו את הקבר, אבל לשרה שנירר, למרת שרה שנירר, שהקימה את בית יעקב, יש הרבה מאוד מצבות חיות בכל רחבי העולם, אם רק במסגרת החינוך העצמאי, יש 180 בתי יעקב, ברחבי הארץ, ויש בסמינרים ותיכונים, ויש בכל מקום שאתה מגיע בעולם, בכל עיר, יש בית יעקב, יכול להיות שזה בית יעקב, שמוסיפים לו עוד שם, אבל אומרים פה, זה בית יעקב לבנות. ואני חושב שזוהי המצבה האמיתית, שנמצאת לא על קברה, אלא נמצאת על רוחה הגדולה, שהייתה מחוללת הגדולה של בית יעקב. וזה אי אפשר להשמיד, וזה אי אפשר לפגוע.
כן, זה חי, קיים, וגודל, ברוך השם, בלי הנהרה משנה לשנה, בעוצמות אדירות, לא רק בארץ, צריך לומר, בעולם כולו, בעולם היהודי כולו. המושג הזה של בית יעקב ודרך בית יעקב, זה כמו שאתה אומר, רב סורוצקין, לא משהו שיפסק לעולם. תוך כדי שאנחנו מדברים, אני רוצה לדבר רגע גם על כובעך השני, כמנכ״ל הארגון לב לאחים. אנחנו ממש עכשיו פותחים את עונת הרישום לתלמודי תורה, לבתי ספר תורניים. אנחנו אחרי מלחמה, בתוך מלחמה קשה. אנשים בפריפריה, גם בצפון וגם בדרום וגם מקומות נוספים, המושבים, היישובים, אנחנו רואים את החיזוק האדיר שיש על עם ישראל. אנחנו רואים את חיילי המילואים שיוצאים בחיזוק אדיר, ואלה אנשים שבאים מכל רחבי הארץ. האם זה לא הזמן, הרב סורוצקין, לגייס כל אברך, כל אדם שיש לו את היכולת ואת המסוגלות לפנות כמה שעות בשבוע ולהתגייס למען גיוס של עוד ועוד ילדים והעברתם למוסדות תורניים?
כן, באמת, הלבבות אגב מאוד פתוחים עכשיו. אני חייב לומר שאנחנו רואים את זה בכל מקום. למשל בלב לחים יש לנו כ-140 בתי מדרש שיוצאים אברכים בהתנדבות, למשל מבני ברק, יוצאים מכל הכוללים בערב, יוצאים לחולון ובת ים ותל אביב וראשון לציון מסביב, והם באים בערב, ואנשים באים, ודווקא בתוך מצב המלחמה, מחפשים כאילו, אולי התחושה היא שיש משהו באוויר, מחפשים איזשהו רוחניות, בבית מדרש היו ב-30-40 לומדים, זה מכפיל את עצמו. וזוהי כרגע התחושה בתוך המלחמה, אווירה מאוד חזקה של התחזקות, אווירה מאוד חזקה של רצון להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתחבר לתורה, כמובן מתוך תפילה גדולה שהכל יעבור בשלום ושהחטופים יחזרו בפצועים, שיקרה שום דבר ונצליח ועצר האל יעקב מן היבשע, אבל יש תחושה מאוד גדולה של רוחניות באוויר, ואנחנו רואים את זה גם בחינוך. הורים ממש אומרים, אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו חינוך עם יותר מסורת, כי זה הקיום של עם ישראל. וכמובן שכל הגופים, גם בחינוך העצמאי וגם ברשת בני יוסף, אנחנו מצווים משפחות שבאות לקבל אותם ולקבל אותם יפה ולתת להם את החינוך הטוב, אבל לא כולם יודעים מזה, ולכן כל אחד והאבריכים שיתנו כמה שעות, זה לא חייב להיות שדווקא שיצאו פעם בשבוע, הרי כל אחד בכל מקום שהוא נמצא, ועכשיו משוחחים, אולי בחלק חושים שיש מתח, יש כעת באמת צירוב לאהובות מאוד מאוד גדול, ובכל מקום שאתה הולך, אני נכנס לחנות, אני נכנס, אני מסתובב ברחוב, אנשים מקשיבים ומדברים ומדברים חיובי, ושמדברים חיובי מותר לנו לדבר גם על חינוך הילדים. כשמדבר על חינוך ילדים ואנשים אומרים וואי זה מעניין אותנו, תפנה אותם ללב לאחים 1-800-550-300 או בכל צורה. אגב, היו כעת קריאות של רבנים להתאגד ולעשות. אין שאלה שחלק מהחוסן הגדול כרגע של העם היהודי, ואם אנחנו נדע ביחד,
כלומר, אצלכם המחלקה בלב לאחים שעוסקת בתחום הזה, הרב סורוצקין, עובדת עכשיו בכל הכוח? כלומר, אם אנחנו עכשיו מפנים קריאה לאנשים להתחיל להפנות לשם משפחות וילדים, הם מקבלים מענה, טיפול, מוצאים להם מקום לימודים, עוברים איתם את התהליך הזה?
כן, בהחלט. אנחנו מונחים בזה. אגב, בדרך כלל תקופת הרישום היא תקופה שמתחילה קצת יותר מאוחר עד בימים אלה, אבל אנחנו כבר חודש שלם משפחות פונות, ואנחנו מעניינים משפחות. ואנחנו מגיעים דרך כל אמצעי המדיה, ואנחנו פונים גם לאנשים, לאברכים או לסתם יהודים טובים, תעניינו אותם, והאנשים שלנו שעוסקים, היועצים החינוכיים שעוסקים בזה, יום ולילה, בגלל שבאמת הציבור מעוניין.
הרב אליעזר סורוצקין, תודה רבה על השיחה, שיהיה בשורות טובות, ובהצלחה רבה בכל הפעילות.
כן, באמת, יש סייעתא דשמיא גדולה.
אמן, תודה רבה. אנחנו רוצים לפרסומת.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם אילן גלדור. שלום לך.
שלום וערב טוב אבי ולמאזינים.
ארגון גשר, מנכ"ל ארגון גשר, ארגון שעוסק כל השנה, לא עכשיו ולא קם עכשיו, מהוותיקים בישראל, שעוסק בכל מה שקשור לנסות ולגשר בין מגזרים, בין פערים, בין דעות ובין אנשים. ואתם מבצעים סקר מעניין, מדד המתחים השנתי. בואו רגע נצלול ביחד לסקר הזה. מאיפה זה הגיע בכלל הרעיון לעשות אותו?
אז קודם כל, אנחנו כבר לפני כמה שנים אמרנו, בוא נבדוק אם יש שינויים ומגמות בחברה הישראלית. התחלנו לפני 3 שנים לשאול מהם המתחים שמטרידים את החברה הישראלית, שנדע איפה להתמקד ואיפה לשים את המאמץ, איפה הפוקוס צריך להיות בין הגוונים השונים שיש בחברה הישראלית. כמובן שאלנו בין חרדים לחילוניים, בין ימין לשמאל, וגם בין יהודים לערבים. ומתברר שכל פעם גם יש איזושהי סיבה שאומרים למה בתקופה הזאת זה ככה. אבל שהתחלנו בשנת 2021, אז באמת המתח בין חרדים לחילונים היה המתח הגבוה ביותר. כמעט 70% הרגישו שזה המתח המסוכן ביותר שיש בחברה הישראלית. אפילו היו כאלה שהרגישו שהוא בלתי ניתן לתיקון. זה היה בתקופת הקורונה, וחלפה לשנה, והמתח הזה ירד, ואז דווקא המתח בין יהודים לערבים עלה, בעקבות כל מיני מתחים ביטחוניים. והנה עשינו סקר ממש בסוף שנת 2023, אמרנו זה מלחמה, אבל כל פעם בחברה הישראלית יש משהו, ומצאנו שהמתח בין חרדים לחילונים נמצא דווקא בירידה. בין ימין לשמאל נמצא עדיין עמוק ומבעבע, המתח הגבוה ביותר, שהגיוני מאוד בזמן מלחמה.
כן, אחרי השנה האחרונה שעברנו, כן.
כן, אבל המדהים הוא שאלה דברים שניתן להשפיע עליהם. זאת אומרת שאם הקבוצות השונות מבינות שצריך לעשות מעשה וצריך להבין את הצד השני, לנהוג גם בענווה מסוימת, גם אם
רגע,
אנחנו...
מה שאת אומר עכשיו זה חלק מהנתונים בסקר? כלומר, אנשים אמרו, אני במתח עם המגזר ההוא או עם האוכלוסייה ההיא, אבל אני פתוח לשמוע, אני פתוח להתחבר.
אז הם אומרים, קודם כל, מה אני מרגיש כלפי אותה קבוצה, וגם מה אני, אם אני מוכן לעשות משהו, או איך אני רואה את העתיד. ומסתבר, אם אני שם פוקוס רגע על המתח הגדול ביותר שהיה לפני 2-3 בין חרדים לחילוניים, הוא נמצא דווקא במגמת ירידה. עכשיו, אפשר להגיד שהוא בירידה בגלל המלחמה וכולם מתעסקים בעניין בין יהודים לערבים, ואז יש איזשהו שיתוף או תחושת שותפות גורל בין הקבוצות. אבל אני חושב שנעשה מאמץ חברתי, משמעותי, בשנים האחרונות, בין חרדים לבין המגזר הכללי בישראל, ועם יותר ענווה ופעילות חברתית, והבנה שלא תמיד אנחנו צודקים, או גם אם אנחנו צודקים, אנחנו צריכים להבין שיש קבוצות אחרות שגם הן מרגישות שהם, יש אמת במה שהם עושים, ויש תהליכים ומגמות שבאמת אפשר לראות שעל ידי מאמץ אפשר להשפיע עליהם לטובה. זה איפה שאנחנו
אז כלומר, הסקר בסוף נותן גם נימה אופטימית אחרי כל המתחים שאנחנו רואים. האוכלוסייה, האזרחים במדינת ישראל, ברובם נאמר, אופטימיים באשר לפערים ולמתחים שהם מציינים ומגדירים. ומעניין לראות נתונים של סקר כזה, אתה יודע, בעוד חודשיים, בעוד 3, אחרי הדרמה של 7 באוקטובר, ולראות לאן פניה של המדינה הזו הולכים, מה למדנו מהאירוע הזה שאנחנו עוברים, האם נפל מישהו הסימון?
אנחנו עדיין לומדים אותו. זאת אומרת, היום היינו בכנס באופקים, וראינו את החיבור, הקבוצות השונות, היו דתיים, חרדים, חילונים, היו ביחד באופקים ובכפר עזה, ואנחנו מבינים שיש בינינו שותפות גורל. אנחנו פה ביחד. ועם כל ארגוני ההתנדבות, פגשנו את אחד הבחירים בזקה, ואנשים מבינים שכולנו פה ביחד, וזה הטלטלות. מישהו אמר היום מאוד יפה, כמשפט סיכום, לפעמים האור נשבר, אבל אז נוצרת קשת, ורואים את מגוון הצבעים.
אילן גלדו, מנכ"ל ארגון גשר, תודה רבה לך ולכם, ושיהיה בשורות טובות.
אמן, תודה.
תודה. סיימנו את המהדורה המרכזית להערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד. תודה לטכנאי פנחס בינדר. למנהל הטכני דוד טוויטו. תודה רבה. ותודה לכם מאזינים. שיהיה בשורות טובות. להתראות.